יום ראשון פרשת וישב, שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח הראשון של השבוע עם סיפור נפלא שסיפר הרב יגן, זכר צדיק לברכה. מספר שהוא זכה להיות נוכח באופן אישי בכל מיני סיפורים שהראו לכל האלה שהיו מעורבים בסיפורים כמה הריבוני של העולם דואג לשומרי שבת, שלעולם לא יפסידו מזה שהם החליטו לשמור שבת. הוא מספר שבסיומו של אחד הסמינרים ניגשו אליו בני זוג שהחליטו ברוך השם לעשות מהפך בחיים ולחזור בתשובה שלמה. הוא כבר היה עם כיפה על הראש, התעדף בציציץ, אשתו כבר כיסתה את הראש. החלטנו לשמור הכל, הם אומרים לי, אומר מספר הרב יגן, עם השם האלוקים אז עד הסוף, אבל יש רק דבר אחד שהוא פיקוח נפש, לא יכולים לעשות זה בשום פנים ואופן, אנחנו מקווים שתוותר לנו. הם דיברו, אומר הרב יגן, הם דיברו בכזה כובד ראש, כאילו אני יושב במזכירות למעלה ואני יכול להחליט על הנחות לבעלי פרוטקציה מיוחדת. אז שאלתי אותה, מה הבעיה? אז הוא אומר, אבל אני כבר עובד 22 שנה בחברת חשמל באשדוד, וחייב לעבוד בשבת. אומר הרב יגן, אמרתי לו, אסור לך להמשיך. אז הוא אומר לי, אני כבר 22 שנה עובד שם. אם אני לא מגיע, הם מפטרים אותי. אמר לה הרב יגן, עדיף שהם יפטרו אותך, מאשר שברא עולם יפטר אותך. אם אתה מאמין בקדוש ברוך הוא באמת, אל תלך לעבודה, תגיד להם שבשבת אתה לא עובד. חשב רגע ואמר, טוב, אני אנסה. למחרת הוא אומר, הרב יגן, נפרדו דרכנו, הוא חזר לאשדוד, אני לירושלים, ואני שכחתי מהסיפור הזה. עוברים כמה חודשים, הזמינו אותי לדבר באיזה מתנס באשדוד, ואז הוא אומר לי, אחרי ההרצאה, ניגש אליי איזה אדם שמח, צוחק. הוא אומר לי, כבוד הרב, יש לי בשורה טובה לבשר לך. מה הבשורה טובה? אני הוא אותו המהנדס בחברת חשמל שחילל שבת במשך 22 שנה. כשחזרנו הביתה, אז אשתי אמרה לי, כל הנסיעה, תחליט, מי נותן פרנסה, הקדוש ברוך הוא או חברת חשמל? אני אמרתי לנו, בוודאי שהקדוש ברוך הוא. אז אמרה לי, החלטנו, אתה לא הולך לעבוד יותר בשבת. למחרת הגעתי לעבודה, הודעתי למנהל שאני יותר לא בא לשבת לעבוד. הסתכל עליו במבט מוזר, הוא אמר רק מילה אחת, השתגעת? אז חייכתי, אמרתי לו, לא, נהייתי בן אדם. אז הוא אומר לי, אם אתה לא מגיע, אתה מפותר. אמרתי לו, בסדר, נשארתי בסבר פנים שלם. הוא נתן לי כמה שמגיע לי. 15,000 דולר, פחות ממה שיכולתי לקבל פיצויים. לקחתי את המכתב פיטורים, עליתי לאוטובוס וחזרתי, נסעתי הביתה. כשירדתי ברחוב הראשי, אני פוגש פתאום איזה חבר מרוסיה ששנים לא ראיתי אותו. אני שואל אותו, מה אתה עושה? אז הוא אומר לי, אני עובד במפעל מתכת ומחפשים עכשיו מהנדס חשמל. ומה אתה עושה? אז הוא אומר לי, אמרתי לו, אני מהנדס חשמל שהתפטר היום. הוא הציץ בי רגע אחד, ואמר, בוא איתי. לקחתי למנהל שלו, הוא התרשם מה-22 שנות ניסיון שלי, קיבל אותי מיד לעבודה, ובתור מתחיל, הוא נתן לי משכורת כפולה ממה שקיבלתי. מאז הרסתי לקבל פי שניים מכל הפיצים שהפסדתי, כשאני עובד רק 5 ימים בשבוע ועוד בלי שבת. עד כאן המאמר נפלא של הרב פנחס ארביב שליטה בספרו למייס. ואנחנו ממשיכים רבותיים פרשת שבוע, והיה חלום יוסף חלום. יש פה לקט סיפורים נפלא מגיליון יאיר מזרוע על חלומות. חלומות פלא בדור האחרון. סיפר הגאון רב ניסים גולדברג, מראשי ישיבות אור ישראל בראשון לציון, אומר בדרך כלל, אנחנו אומרים, חלום יישב את הבירו. אבל הוא אומר, גם בדור האחרון, אנחנו עשינו כמה חלומות פלא. הוא אומר, נביא כמה מהם כדי שיביאו תרדת בסעד ישמעי. אומר, סיפור אחד הוא שמע מגבי בית הכנסת פאי ברחובות. שעה נוכח בשעת מייסם, סיפר לפני 30 שנה, תשעה באב חל בשבס. הצום נדחה ליום ראשון שאחרי זה. הרב של בית הכנסת, הרב רובין, שליטה, הגיע לפני מנחה בית הכנסת, ובגלל החולשה של הצום הזה, הוא השים ככה את הראש על השולחן ונמנם. פתאום הוא התעורר, קפץ ובעלה. מה קרה? הוא אומר שאדם בא אליו בחלום, ואמר לו, למה אתם לא אומרים עליי קדיש? הבטחתם שתגידו עליי קדיש. אז הרב רובין קרא לגבי, הוא אמר, האם אתה יודע מישהו צריך להגיד עליו קדיש היום? אז הגבי ככה אימץ את הזיכרון והוא נזכר. הוא נזכר שיש פה שלט הנצחה מאיזה יהודי, פרידמן קראו לו, שהוא לא זכה לזר של קיומי. הוא טרם לבית הכנסת לבית הכנסת, בשביל שביום של היורטד שלו יזכרו אותו, והגידו עליו קדיש בבית הכנסת. הוא אומר שאותו יהודי נפטר לפני 15 שנים, ביוד בעם. אח שלו היה אומר כל השנים קדיש, אבל השנה הוא נפטר. אז היום, שזה היום יורטד שלו, אז הוא הגיע מעולם האמת לבקש שיקיימו את ההבטחה להזכיר אותו ביום היורטד, כי אח שלו נפטר, אני שיגיד עליו קדיש. אז הגבאי תיאר לפני הרב רובין את איך היה נראה אותו יהודי, ובאמת התיאור של אותי מבדויק לאותו אדם שהרב רובין נראה בחלון. מה שאנחנו רואים מזה, שעד כמה מועילה, עד כמה מועילה וחשובה בעולם העליון, הזכות שאפילו של אמרת קדיש אחד בשנה, והחי את הנליבוי, באותו בעולם הזה, שיכול לצבור זכויות לרוב של כמה וכמה קדישים בכל יום. לכן שאר זכויות, כמה צריך לרוץ אחריהם, בבחינת חטוי ויכול. היה בחור אחד בישיבת אור ישראל לצעירים, התחבר לחברים לא טובים, בישיבה לא ידעו מזה. לילה אחד חלם ראש הישיבה הרב רבינוביץ, שליטה, שהבחור הזה מדרדר, צריך לעזור לו. בבוקר, פנה למשגיח, הרב שפילר, זכר צדיק לברכה, שיברר עם הבחור. יבדוק. המשגיח התחיל לדבר איתו. התחלה הבחור ניסה להכחיש, עד שנשבר. הספר של האחרונה, נפגש באקראי באיזה מקום עם כמה נערים, ונוצר קשר שמזיק לו ברוחניות. וככה, בזכות החלום, הצליחו להציל אותו בסייעתא דשמיא. סיפר הרבן, מה שסיפר לו חיים קניבסקי שליט"א, שבא אליו איזה בחור ואמר לו שלפני מה שקרה עם תאונה של המטוסים, אז הוא חלם שתהיה התנגשות בשתי מטוסים וימות יהודים רבים בדיוק כמו שקרה. ונאמר לו בחלום שמאחורת האירוע עם המטוסים יקום בבוקר, ועד שלא תהיה מלאה בפצעים, וזה יהיה סימן שהוא יחלה רחמנא ליצלן במחלה קשה וימות רחמנא ליצלן. אז הבחור לא שם לב לזה, אבל מה שקרה, שכעבור כמה זמן באמת קרה תאונה של המטוסים, ולמחרת הוא קם בבוקר עם יד מלאה פצעים. אז סיפר המור נגרף קנבסקי ששלחו אותו אליי, הוא ראה לי את היד שמלאה בפצעים, אמרתי לו, אין חלום בלא דברים ותהילים, אפשר שמשהו חלום שימות, זה דברים ותהילים. דבר שני, צריך להגיד את התפילה, מה שמועיל לחלום, שהשתמור כתב שזה מועיל גם לחלומות שניתנים עליהם. אז שאלתי אותו, אמר רב חיים קניבסקי, איפה הוא לומד? איזה ישיבה? אז הוא אמר שהוא לומד בישיבה של חוג המזרחי. אז הוא אמר לו שיעבור לישיבה, ישיבה קדושה, וזה בעזרת השם יגן עליו. הוא בא פה עוד סיפור על יהודי שהיה גר בבת ים. הוא קנה פעם בשר, בעת להתקשר כמובן, בשביל להכין לשמחה. בלילה, הוא חלם שאבא שלו אומר לו, שלא ייקח מהבשר הזה. ולס את רייפס. אז הבוקר הוא קם, זרק את זה לכלב של השכן, וראה איזה פלא. הוא חזר בצהריים וראה שהכלב לא נגע בבשר, אז הוא בירר מה הפשט, אמרו לו שכלב לא אוכל בשר של כלב אחר, ולכן כנראה שיש שם בשר כלב. אכן, הכלב לא אוכל את זה, אז הוא הלך ודק אצל ההיטליס, בהתחלה הוא נצא להכחיש, אבל אחרי שעמד עליו בתוקף, אז הוא הודע לו שאכן זה היה בשר של כלב. היה אחד עם התקנצת לבני ברק, כשחלם שאבא שלו בא אליו, ומצטטו לו שבשמיים עבר את הדין בסדר, רק דבר אחד עיכב אותו, שבשעתו הוא יצוי בתקנצת כבי העלייה, הגבאי עשה לו משבירך, הוא אמר שייתן משהו. אבל הגבאי אמר מדעתו, מעצמו, מסגן לעזרת נשים, בבור שייתן מסגן לעזרת נשים. אבל אחרי התפילה, הוא שאל את הרב, מה לעשות? והרב אמר לו שהוא פטור. אבל אמר לו שעכשיו בעולם הבא מבקשים שייתן, מבקשים את זה בעולם הבא. אז החולם, הבן, בעל המון הגראיל שטיימן, שאל האם יכול לתת את הכסף בתשלומים, הכל מיד. אמר לו שיכול בתשלומים. שאלו את הרב שטיימן, בני הבית, הרי דברי חלמות מחייבים אומן, ראים דברי חלמות מחייבים אומן. אז אמר להם, הוא לא שאל אותי על זה, אני עניתי רק על מה שהוא שאל. ואנחנו ממשיכים עם כל העם. אחד מקורא פותח בבורו פארק, שגיע מכתב שהוא שמע מהרב, המערבוגיון רבי יוסף, פפריקורן. שהוא סיפר לו שכשעשו את הסיום על מחסכת העירובין, בסקוור בבורו פארק, אז ניגש אחד המשתתפים וסיפר לו, שהוא לפרנסתו, העבודה שלו זה שוב רב, אינסטלטור. יום אחד בשבע בערב הוא מקבל טלפון מיהודי שגר ביליאמסבורג. ביליאמסבורג זה 20 דקות נסיעה מפורו פארק, והוא ביקש שאני אבוא לתקן את הסתימה בבית. עשה חשבון של הזמן, 20 דקות נסיעה, 20 דקות עבודה, 20 דקות חזרה, וככה להצליח בעזרת השם להגיע לשיעור הקבוע. אבל כשהוא הגיע לביליאמסבורג לתקן שם, אז הוא ראה שזה עבודה רצינית, זה יהיה הרבה יותר מ-20 דקות. אז הוא אמר לו, הוא אמר לבעל הבית שהוא ינסה לפתור את הבעיה ככל יכולתו, אבל הוא צריך לדעת שבשעה 8:30 הוא יוצא בחזרה לבורו פארק. בין אם הוא יסיים, בין אם לא. אז לכן אם הוא רוצה, הוא יכול לקחת מישהו אחר שיעשה את העבודה. אז על הבית הסתכל עליו בפלא, הוא לא הבין מה בוער לו לצאת חזרה בדיוק ב8:30. מה יקרה אם הוא יאחר קצת לשיעור, או שבכלל לא יהיה בשיעור, יום אחד. טוב, אז הוא ביקש ממנו שיתחיל בכל זאת בעבודה. הוא כנראה חשב לעצמו שהדברים לא נחלמו ככה בהחלטיות כל כך, והוא הסכים להישאר לסיים את העבודה, גם אם היא תיקח יותר מעבר לשעה 8:30. אבל, כמו שאתם מבינים, לבד רבו יצא, הוא התבדה. 8:30, הוא קם ואמר ללמד סליחה, לא, עוד לא גמרתי, אבל אני אזמין חבר שלי שיגמור במקומי את העבודה. אבל הבעל הבית לא רצה. אמר לנו, תחזור אתה לכאן, אני רוצה שאתה תעשה את העבודה, שאתה תגמור אותה. טוב, אז כשהוא חתר בבוקר, אז סיפר לו הבעל הבית שהוא לא הצליח להירדם בלילה. כל הזמן חשב, איך אדם שעובד קשה לפרנסה שלו יכול לעזוב הכל בשביל לימוד תורה? הוא רצה להוסיף לו ככה כמה מאות דולרים כאות הערכה, אבל אותו אחד לא הסכים לקחת. ואנחנו ממשיכים רבותיי, יהלומים מגדולי ישראל. יש כאן תמליל מרתק, מתוך הקלטה נדירה ממיתו של מורן הגראי"ל שטיימן, שובה ביעקובס גיליונס. השיחה היא בעצם בין הרב שטיימן לנכד שלו, הרב גדל יוניקסברג, שהיה לצידו באותו לילה. ובחודשים האחרונים, לפני החולי האחרון של הרב שטיימן, אחד הלילות לקראת עלת השחר. הרב שטיימן היה תשוש מאוד, היה לחום. הנכד מנסה לשדל אותו, לשתות עוד קצת. הרב שטיימן שותה את זה כל יום, הוא אומר, אבל הרב שטיימן חייך. נה, ונו, ואז מה, בגלל שהם שותה את זה כל יום של ידים סביחת, אוקיי. אז הוא בגדל מנסה לשכנע אותו. לשתות, והוא אומר לו, האם שתות את זה שאומרים שצריך, שקצת צריך לחוש את דבר הרופא? הרב שטיימן אמר לו, כן, תוס עסקות מעמוד א', מדף פי אי, בו וכמה. הפער, על דברי הרופא, לא יכול שיהיה לפושע כל כך. משמע, אמר הרב שטיימן, שלא כל כך ראוי לצפצף עליהם, אבל מכל מקום לא חשוב פושע. אז הוא בגדל נבוך, האם הרב שטיימן ישמע בכלל לדברי הרופא שלא ישמע לו. אז הרב שטיימן אמר לו, יש שבן עזרא, בתהילים, שסובר שמכה בדי שמיים אסור לרפות. אז אמר, שאלתי פעם, שמהגמור רואים לא ככה, רואים שהרשמו אליי רופאו, רופאו של רבי, גם השמע לידע הוא בקמי, בדף פייה, שקודם חולק עליו, שאומרים שם שהיה אבא מיני שחולה בדי שמיים שמרפא, רק הסתר גזרת מלך, כמה שמונה לשורת. גדל למסע שכן שוב בעניין השתייה. מעניין שגם לרב חיים קניבסקי הרופא משהו חייב לשתות כמות מסוימת בכל יום. אז לא מחתר מיד שהשם יעזור שהוא יהיה תמיד בריא. אמר רב גדליה, וכמה פעמים כשאני מדבר לרב חיים לשתות, הוא תמה, שאל אותי מה אתה רוצה, הרי עשיתי כבר 100 ברכות. יש לו בראש רק 100 ברכות. אבל העובדה שאמרתי לו, לרב חיים, שהרשי יביא ראה שיש גם עניין ביותר מ-100, והרב שטיינמן דייק את זה בלשון אחד מהראשונים, אז רב חיים רק שמע את זה. הוא אמר, נו, אני רזוקן, ומיד שתה. אמר רב שטיינמן זה בשולחן אורך, 100 ברכות לפחות, לא ברמב"ם, אבל בשולחן אורך. אז רב שטיינמן יברך את רב חיים שיהיה בריא, הגזון דומשטר, כי הוא שותה קצת מהכוס ככה, מתוך קושי ונאנח. מה אנחנו ממשיכים רבותיי עם החפצים וחיים? האם נספר על עוולה שעשו כדי להפיג צער מלבוד הנחשב כסיפור לשנור לתועלת? אז בסעיף י"א למדנו שאסור לאדם לספר על עוולה שעשה פלוני אפילו שיש בזה תועלת, כדי להציל אחרים מפניו, כי זה רחוק, רחוק הדבר ואנחנו בצחיים שיכוון בזה לתועלת, ומן הסתם הכוונה שלו תהיה לנקום באותו פלוני ולפרסם גלותו על זה שהוא פגע בו. בהמשך לזה, בסעיף י"ג שנלמד היום בסדר הלימוד היומי, רבי חיים כותב שלמרות זאת, כשהתועלת היא עבור המספר עצמו, זאת אומרת שעל ידי זה יוציא את עצמו בעתיד מאותו פלוני, או שהשומרים יוכיחו אותו, ועל ידי זה ישיב לו את הגזלה וכדומה, אז נראה שמותר בהצטרף שאר התנאים שדרושים לזה. בהגאון מוסיף רבי חיים שאפשר, שהוא הדין עם הכוונה שלו בסיפור, זה כדי להפיג את הגוסל מליבוי. אז הוא אבא כמכוון לתועלת על האבא. יעבירו מסופים מביאים, שככה נקט גם רב ניסים קרא לי. עד הרב צחיים כתב בלשון אפשר, אז יש מי שכתב שככה דרכו לפעמים. דבר מחודש בלי מקור, לכתוב לשון אפשר. לכן הגר"א שומינר בספרו עיקרי דינים השמיד את זה, והוא כתב שהטעם שלו, כשהרב צחיים כתב את זה בלשון סופק. ועוד אומר שיכול להיות מזה מכשולים גדולים. תמיד המספר יגיד שיש לו צער, הוא מוכרח לספר, אבל האדם צריך ליישב דעתו ולהימנע מלספר. ויש מי שרסיב שגם, אפילו שיש כאלה שסוברים, שמהשיבודים המוטלים על הבעל זה להרגיע, תשתום על דאגות הדברים מציקים לה, אז לא ייתכן שיהיה אסור לה להציע בפניו. כל מקום אומר, ברור שאין שיבוד הזה מתיר לדבר השנורת, לעבור על איסור השנורת. גם כשהוא לתועלת קשה, שיתקיימו כל התנאים. למשל שהיא תבדוק היטב שבאמת השני עשה לה רע, וזה לא רק טעות של המחמד שנוגעת לדבר. כך גם שתכוון את תועלת בלבד ולא בדרך של התרעמות וחס על המזיק, אלא רק להסיר את הדאגה שלה. גם שהיא לא יכולה, אומר, להסיר את הדאגה בלי להסיר את השם של המזיק, או לספר לאדם שלא מסיר אותו. לגבי השנייה, ממי שמספר להפיג את הדאגה שלו, כתב ספר חסידים, שמצווה לשמוע את זה. ואם אפשר, יתקן ויחבב את זה אצל חבר. הוא הוסיף שאם הנפגע מספר את זה גם לאחרים, למה? כי הוא מתכוון להוציא עליו שם רע, אז אין לשמוע לו אלא לגור בו. כי בשביל להפיק דאגו שבדרך כלל הפיק בסיפור לאדם אחד. באמת בספר חסידים משמע שמותר לספר, גם כשמועיל רק לשכח כעשו את צערו. הרב צחיים כאן, יש מי שבייר, בנציב צחיים זה מובן, שדווקא אם החבר שלו חתן נגדו, ולבוא כבד וקשה לו להחזיק את הצער בלב, ואז נחשב לתועלת. למה? בגלל שמועיל לעתיד להסיר את הדאגה. אין זה כתב הרב מונק בספר מרפא לחשני. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. בספר זהב המנוירו, זה מובן שהרב של מהנפולי היה אומר, מי ששואב ומרגיל את עצמו להיות צדיק, לא עומד מהזקנה עד שנעשה צדיק באמת. נשתדל רבותיי, נשתדל לשאוף, להגיע לדרגות גבוהות, ועבוד עושה שם, נזכה לישראל דשמיא להצליח בזה. עד כאן דברנו להם רבותיי, שלא כל המשך יום נפלא, שבוע טוב, בשורות טובות, וכל טוב סלע. Thank you.